שלום וברכה, מה שלומכם? אנחנו בלימוד יסודות בפנימיות התורה מהספר מועדי התורה אדם ומה שביניהם. נקרא ונסביר. פרשת שלח, עמוד 303. יש מבצע לספר, לחודש הספר, ב-90 שקלים. אני אשים לינק למטה, ניתן להזמין. יסודות בלימוד פנימיות התורה. ההבדל בין עבודה פנימית להתרגשות הלב. כדי לראות פרשה זו, או כל פרשה אחרת בפנימיות, עלינו לסגל לעצמנו דרך הסתכלות זו, עד כדי שנוכל לראות בכל פרט סימן דרך לעבודה פנימית בתוכנו. עבודה פנימית הינה עבודה באדם עובד על כוונת הלב, ולא רק על המעשה הגופני. כן, זאת אומרת, זה הבדל שמיים וארץ. יש את הפעולה החיצונית, שההתפעלות ממנה היא גם מאוד מאוד מינימלית, כשהיא נעשית בלי כוונה פנימית. ובכוונה הפנימית יש המון 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 מדרגות, ועיקר ההתקדמות היא בכוונה הפנימית. מעשה המצווה עצמו הוא רק גירוי. אז קיימתי 100 מצוות, היינו פה 150 גלגולים, קיימנו את אותם מצוות כל הזמן, אפילו התגרשתם בגלגול הקודם, יש כאלה לא עלינו מתגרשים כמה פעמים, באותו גלגול גם, אפילו מצוות גירושין, לא שיש מצווה כזאת, אבל לא שצריך לחפש אותה, אבל כתוב ונתן ביד גט כריתות, אז אפילו את זה, מתוך 150 גלגולים שהייתם פה במקרה הטוב, יצא לכם לקיים. אז למה אנחנו חוזרים כל הזמן בגלגול? כי המעשה של המצוות הוא לא העניין. הוא רק אמצעי לכוונת הלב, לכוונת תודעת הלב. וכמובן חייב את המעשה, בלי המעשה לא מתחילים, אבל הוא רק אמצעי. האם עבודה פנימית היא התרגשות הלב? יש הנוטים לבלבל בין רגשנות לעבודה פנימית. כי רגשנות זה משהו מזדמן. זה לא בהכרח אמיתי. איך אומרים, אהבה ממבט ראשון, גירושין ממבט שני. כבדיחותא, כן. כאשר אדם עושה עבודה פנימית, עליו לקבל תמורה עבור עבודתו. הוא שכתוב שהתורה נקראת עסק. למה עסק? כמו עסק שאדם משקיע בו את נפשו, את דמו ואת גופו, אז ככה זאת אומרת צריך לעשות בתורה. וכשבאים לעבוד באמת בפנימיות, או כדי לתאר את הרצון לקבל, העסק הוא כבד ביותר. בעסק זה הרווח המצופה יכול להיות תמורה חיצונית או תמורה פנימית. ולא חסרים תמורות חיצוניות שאנחנו מבקשים מהתורה. תגיד תיקון חצות, כי זה תסגור על זה דירה טובה. תעשה עמדת תפילין לפרי בטן. ועוד המון המון דברים. אבל אז אנחנו מפספסים את העניין, למה? כי אנחנו עושים מעשה חיצוני כדי לקבל תמורה חיצונית אחרת. זה בכלל הפוך מהמטרה של התורה. אז לנשים וקטנים מותר קצת, אבל לא לכל החיים. צריך להיזהר מזה. בעסק זה הרווח המצופה יכול להיות תמורה חיצונית או תמורה פנימית. בעבודה הפנימית אנו מבקשים שהתמורה תהיה שינוי כוונת הלב. אם ישנה התרגשות זה לא מכריח את שינוי הלב לכיוון הרצוי. כן, כי ההתרגשות זה התלהבות בתוך הדעת, אבל היא גם חולפת באותו אופן. אז אנחנו מודדים את זה על אווירת נפש כללית הרבה יותר עמוקה, ולא על התרגשות רגעית. זה בסדר שיהיה מדי פעם התרגשויות, אבל אסור שזה יהיה המדד, כי ההתרגשויות האלה הן באות ועפות אחר כך, ואז האדם אף איתם. ואז הוא במדבר גדול כשאין לו התרגשות, והוא לא יכול לעבוד בכלל. וצריך להיזהר מזה. ראוי לשים לב שהרצון לשינוי פנימי אינו אומר שלא צריך לעשות עבודה חיצונית, אלא שהעבודה החיצונית הינה אמצעי לשינוי הפנימי. יש שטועים לחשוב ששינוי פנימי נעשה על ידי מדיטציה או תפילה. אכן הדבר כך. המעשה מכין את האפשרות להתפלל כראוי. מכין את האדם להתכוון למקום הנכון. המעשה יוצר חשיבות לדבר נרצה. כן, האריז"ל אומר שעל התפלל לפני שהרי מעשה תחילה. המעשה זה מראה את ההשתדלות שלי בדבר, את העבודה שלי, את הסביבת עבודה. אבל כמובן בתוך זה צריך להתמין את הכוונה הפנימית. הפרטים שעליהם ניתן לרדת במחשבה ייחודית זו הם רבים ומגוונים. וכל אחד כעד דמיינו הפורה, תוך שמירה על כללים ברורים של דרך הסתכלות זו, שאותם לומדים להכיר. אחד מחסידיו של הרבש טיטא את בית הכנסת. עבר לידו הרבש ושאלו בכיין תמימות, כאשר אדם רוצה לנקות את החדר, האם עליו למשוך את הלכלוך אליו, או אדם רוצה לנקות את חדרי ליבו? האם צריך הוא לגלות את הלכלוך הקיים בליבו, או שמא לזרוק ממנו והלאה כל לכלוך? זאת אומרת שאני מטטה, האם אני מטטה את הלכלוך לבחוץ, קדימה או אליי, מושך אותו אליי. לפי דרך האמת המובאת במשנתו של הרבש, אם אין יצרה, איך תהיה תורה תבלין? דיינו, אם לא גיליתי את היצרה. ועוד, שאל האדם לתת את הדעת לדרך עבודה, אפילו על פרטים כאלה, המהווים תנועה יומיומית. דוגמה קטנה זו יכולה להמחיש עד לאיזה נימה מעשה יכולה להגיע צורת מחשבה זו של עבודה פנימית. אם אדם מסתכל באופן הזה, כל עולמו ישתנה. יוכלו לראות עבודה פנימית ולא רק שכר חיצוני. יוכלו לחפש אמת ולא רק עוצמה. יוכלו לצאת מהאגו שלו. הפירוש שלו לנראה דרך חושיו יקבל גוון אחר. הוא השינוי הנצרך לאדם, ולא חיפוש אחר ראיית מלאכים וקסמים למיניהם. כן. הרבה מחפשים סגולות מהתורה, אורות, דמיונות, כוחות. באמת הוא צריך לחפש דבקות בהשם. אבל האדם יראה שהוא רוצה להידבק ברצון לקבל כשהוא יבדוק את עצמו באמת. או, יפה, גילית שיש לך יצרה. עכשיו צריך תורה תבלין. הנה עוד יסוד חשוב מאוד בעבודת האדם בפנימיותו. כיצד מגלה האדם את עצמו האמיתי? נביא בקצרה משל מדבר הרבש המדודים בדיוק נפשי של עבודת האדם, הקולע אל השערה. הלא ידוע שלכל מדרגה ומדרגה יש בחינה אמצעית. הנכללת מבית הבחינות יחד. בו בין דומם לצומח, יש אמצעי בשם אלמוגים. בין צומח לחי, יש אדני השדה. שם בעלי חיים הקשורים בטבורם לארץ ויונקים משם. ובין החי למדבר, יש קוף. מהו אמצעי בין אמת לשקר? מה הנקודה שנכללת מבית הבחינות יחד? היות ובית בחינות הם כמו בית הפכים. אז צריך משהו ממוצע שיגשר ביניהם, כי הם הפכים, איך הם יוכלו להתחבר? אומר פה הרב, כדי לענות על שאלה זו נבהר כלל נוסף. דבר גדול ניתן לראות בנקל, דבר קטן בקושי רב. על כן כאשר האדם עוסק בשקר קטן, אין הוא מסוגל לראות את האמת, שהוא הולך בדרך של שקר, שהרי השקר שלו קטן, אלא שהוא אומר שהוא הולך בדרך של אמת, ואין שקר גדול מזה. מה שאין כן, בזמן שאדם רכש לו הרבה שקרים, שקרים גדולים, בזמן שמסתכל על עצמו, יוכל כבר לראות את השקר שבתוכו, כי הוא שקר גדול. כפי שאמרנו, דבר גדול ניתן לראות בנקל. נמצא שאם הולך בדרך של שקר, כבר רואה ומזהה את מצבו האמיתי. מה זה השקר? הלא לשמה. כי הוא רוצה שקר במקום קשר, במקום דבקות. עוד נציין ששקר גדול ושקר קטן תלויים בהתייחסותו של האדם. לאדם קטן, גם שקר גדול נחשב לקטן. מה שאין כן לאדם גדול, גם שקר קטן נחשב לגדול. והכל לפי החשיבות. נמצא שהנקודה האמצעית בין אמת לשקר היא נקודת האמת שאני הולך בדרך השקר. זהו המגשר האמיתי בין שקר לאמת. בין מציאות של אדם הנמצא בחוסר אמת, בדרך תומה, לבין דרך קדושה. דיינו, אם האדם לא מגיע להכרה אמיתית שהוא הולך בדרך של שקר, לעולם לא יוכל להגיע לאמת, כי זהו האמצעי האמיתי שבין אמת לשקר. ואם נדייק יותר, זהו האמצעי שבין שקר לאמת, היות ואנו נמצאים במקום של שקר ורוצים להגיע לאמת. נקודה. כן, אז אומר לנו פה הרב, שהדרך בין האמת לשקר היא לדעת שאני בשקר. מה השקר? שאני עובד שלא לשמה, שאני עובד בחיצוניות. אבל זה גילוי גדול, זה נקרא הכרת הרע. הכרת הרע, סור מרע, עשה טוב, בקש שלום ורדפהו. זה בזיווג דהכאה. עכשיו, הכרת הרע זה שלב מאוד קשה, אבל זה השלב העיקרי. בעל הסולם אומר שהדת ניתנה כדי להביא בנו חוש הכרת הרע. וצריך הרבה הרבה התפתחות. אפילו רואים בגשמיות כמה פרעות עברנו וכמה דברים, עוד לפני 100 שנה היה מלחמת עולם ראשונה. דברים קשים, פרעות, מלחמת עולם שנייה אחר כך. ועדיין עד עכשיו לא לגמרי התפתחו, והשתננו לחלוטין במאה השנה האלה. כל קשור לעם ישראל, גם שהיה צריך לשוב ארצה. אבל איזה פרעות קשות היה. האנושות התפתחה, הגיעה לטיפה הכרת הרע בחיצוניות. זו מדרגה מאוד נמוכה ביחס לרוחניות, אבל לאנושות הבאמית זו מדרגה גבוהה. פעם היו שוחטים בני אנשים ברחוב. מישהו בשבט היה שוחט שבט שלם, הולך לאכול עם הבן שלו אחר כך. העולם במקום אחר, ירדו כללים חדשים לעולם. התודעה אחרת. זה עניין של התפתחות. אז הכרת הרע זה דבר חשוב, אבל זה מאוד קשה. איך אומר הבעל שם טוב? כשדרך הטוב, עשה טוב, מגלים את הרע. אבל מה הכוונה? שאדם פועל טוב שזה את התורה, אם הרע לו כמה הוא רע. אופלה. לכן, זה דבר קריטי, הכרת הרע. עיקר התורה ומצוות, וזו נקודה מאוד מאוד יסודית. בהתחלה הם נקראים תרי"ג עיטין. ותרי"ג עיטין, התפקיד שלהם, לתאר את הרצון לקבל. אבל אני צריך לעשות אותם עם הכוונה שאני רוצה לתאר את הרצון לקבל. אבל בדרך כלל האדם ניגש למצוות שעושה אותם כדי לקבל שכר, כדי לקבל תמורה. אז האווירת פנימיות, העבודה הפנימית, מגלה לנו את הרע הזה, ולאט לאט אנחנו מתחילים לכוון לדבר אחר. למה? כי אנחנו רואים שאין ברירה כאשר אנחנו מכוונים בענת לקבל מי שעובד בדרך האמת. כוח הדין פועל עליו, והוא פתאום רואה שזה רק מרחיק אותו. לכן, התרי"ג עיטין, הם בעיקר עיטין כשאני אעשה אותם כדי לתאר את הרצון לקבל. אבל אז העבודה מאוד קשה, כי זה הפוך מטבע האדם. אז בסדר, מתחילים לעבוד לאט לאט, ופרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול, אבל זה עבודה, זה לא פשוט בכלל. אבל זה התיקון הנצרך. ואז כשהוא מתאר את הרצון לקבל, ויש בזה המון מדרגות, כי הרצון שהבורא ברא, זה קצת מצחיק או עצוב, אבל זה לא הרצון הגשמי שאנחנו מכירים שהוא קטנטן. זה פירורי פירורים, אבל מאמנים אותנו בצעצועים, עד שנהיה ראויים לעבוד על דברים אמיתיים. אז האמצעי בין הגשמיות לרוחניות זה צעצועים אמיתיים. איך אומר הרבש? שנתרגל לכוון בעל מנת להשפיע בצעצועים. למה? היות וביחס לאור האלוקי, שהוא מעבר לזמן ומקום, היות והכלים שם הם בהשוואת הצורה לאלוקות, והכלים הגשמיים שמייצגים את הנפרדות והפרטיות, הם בזמן ומקום מהיעדר חילוף תמורה, לכן הם כל כך קטנים, נמוכים, היות והם בנפרדות מהאלוקות. אבל דרך זה אני יכול להתחיל להתאמן, ולקנות אמונה, ולתאר אותם. וזה באמת האמצעי. מה האמצעי בין הגשמיות לרוחניות? אתה רואה גיטין, דצעצועים. אני מתאמן בהם, וכאשר האדם יהיה במדרגה, אחרי התארה, אז הוא עובר לתרי"ג פיקודין. שמה, בכל מצווה יש את האור המיוחד בה. כמו שלשניצל יש טעם של שניצל, ולקפה טעם של קפה. אז אותו דבר, בכל מצווה, בתפילין, בציצית, היא מגרה אור רוחני אחר בתודעת האדם. אבל בהתחלה האדם לא מרגיש, המצוות מרגישות אותו דבר באופן כללי, שלא מרגישות כלום. או שהוא חוזר בתשובה, או בבר מצווה, יכול להיות שהוא מרגיש טיפה בכללי, ואחרי זה זה מסתלק. כי הוא כמו בחינת דומם. אז דומם זה תנועה כללית, הוא לא מרגיש שום את הפרטים. ככל שהוא עולה בדרגה הרוחנית, בתודעה הרוחנית, אז הוא יודע לפרש מהמצווה החיצונית את ההערה הפנימית שנמצאת בה. אבל עד שהוא לא מזכך את עצמו, לא נותנים לו. כי אם את הגשמיות הוא בולה לרצון לקבל, אם הוא יבלע גם את הרוחניות לרצון לקבל, הוא יהיה עבוד, הוא אף פעם לא יתקן. אז שמירה. הבורא מאוד מחמיר בדבר הזה, כתוב אל קנה ונוקם. הוא מאוד נוקם ונותר על העניין של הכוונה בעל מנת להשפיע, כי זה התיקון הנצרך. אבל זה גם מאוד מאוד קשה. אבל זה העבודה שבאנו לעשות. זה עולם העבודה פה, לא באנו לפה לנפוש יותר מדי. עכשיו, נקרא, אני קורא רק את היסודות, אתם יכולים לקנות את הספר ולראות את השאלות, או לראות את שיעור מודעות שבועית של הרב, שהוא נוגע בחלק מהנקודות. אבל אני כן אקרא את הסיכום. סיכום, אמונת האדם בבורא מחייבת אותו להאמין, שיכול הוא להגיע לרום המעלות. לשיא ההצלחה, נקודת המשיחיות שבו דוחפת אותו לכך. המשיחיות זה גדלות ההשגה האלוקית. דיינו ישוע בן נון משבט אפרים בן יוסף, שהוא שורש משיח בן יוסף, וכלב בן יפונה משבט יהודה, שהוא שורש משיח בן דוד. דוחפים את האדם להאמין, שניתן להגיע לשלמות, ועלו לאדם לבוא לייאוש כלל. כי בדעת הוא רואה ייאוש גדול, אז בכוונה ככה, כי אחרת הוא לא יוכל לתקן, הוא יעשה את זה בשביל הרצון לקבל אם הוא יראה את ההערה. על האדם להשליך נקודה זו גם על מקרים פרטיים בחיים. על האדם להסתכל על המקרים כמשימות פרטיות, שברות השגיין בדרך לשלמות האמיתית. אם האדם מתייחס לעצמו ככזה, אם הולך באמונת השם לביצוען של משימותיו, הצלחותיו גדולות לאין שיעור. אך הנקודה החשובה והאמיתית היא להבין שכאשר האדם לא הולך עם אמונה זו, כופר הוא בעיקר. ועתיד הוא חס ושלום להישאר במדבר רוחני. עד שידע שוב להמית עצמו ולהיוולד מחדש לחקירה מחודשת של פנימיותו, כדי שיגיע בעזרת השם להכרת האמת, שהוא חי בתוך שקר. לפעמים צריך הרבה 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 זיכוכים כדי להבין את זה. עזרת השם ניצאת כולנו בדרך של אמונה אמיתית בבורא עולם, בביטחון ללא פחד ומורה, תוך התבוננות מתמדת למטרה, שהיא דבקות בבורא. לא דבקות בדבר חולף, אלא דבקות בבורא עולם, בנצח נצחים, וכל הנדבק בנצח הוא המנצח, וכל הנדבק בזמני הוא מפסיד. הזמני נגיש יותר, מהיר יותר, אבל גם נפסד באותו אופן. הנצחי הוא דורש יגיעה, דורש עבודה, אבל כנגד זה הוא גם נשמר לאורך זמן. ולוואי ונזכה כולנו לומר, ניצחנו וננצח, גמרנו ונגמור, במהרה בימינו, אמן. אז אוקיי, היסוד שהרב פה נתן לנו, היה הבדל בין עבודה פנימית להתרגשות הלב, ושעבודה פנימית זה לא בהכרח התרגשות לב חיצונית. ושהאמצעי בין אמת לשקר, היא לדעת שאני בשקר. לכן אם התורה מגלה לאדם כמה הוא רחוק בהתחלה, והיא מגלה לו, זה התפקיד שלה, וזה לא קל, שלא ייבהל, שיבין שזה דרך התיקון. ובאמת הפוך מהשכל הרגיל, כי בחיצוניות כמה שאני לומד יותר, אני מגלה כמה אני יותר צדיק וטוב ומגיע לי עולם הבא. בפנימיות מגלים לי כמה אני רחוק. אבל יתרון האור מתוך החושך. ההסתר הוא סיבת הגילוי כפתילה לאור הנאחז בה. רק כשההסתר הוא חזק, ועוד לא מגיעים לכלל, אז זה באמת מאוד קשה. איך הרב אומר, כל יתרון, כל חיסרון שבא מיתרון הוא יתרון. כל חיסרון שבא מגירעון הוא גירעון. בעזרת השם שנזכה ליתרון שבא מיתרון, מחיסרון שבא מיתרון, דהיינו רצון שבא מהדבקות, ובכך נעלה מעלה מעלה. וכשמגלים את הרע, לא להיבהל, להיות חזקים, להמשיך בהתמדה בעבודה הפנימית, ותשועת השם כרף עין, בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו להצליח, להתאר, לגלות את אלוקותו, להגיע לדבקות אלוקית, להשגה אלוקית, אמן ואמן. תודה רבה.